רציתי לעדכן, אנחנו שבוע שעבר באירוע של רוחמה בחצר, גילינו שהיה פער, רגע, אני צריכה אותך לידי כדי שזה יהיה בסאונד, באירוע שבוע שעבר בחצר גילינו שהיה פער מאוד גדול בין מספר המשתתפות למספר המשלמות. יש כנראה טעות עם איזה ביט ישן שהיה לנו, שכנראה נשים משלמות דרך הביט הזה והוא כבר לא פעיל בכלל.
או שהם סתם גונבות.
אני מנסה ללמד זכות. אז אם אפשר בבקשה שבנות יבדקו איפה הן משלמות, צריך לשלם או דרך האתר, יש שם קישור, או כאן אצל המזכירות בכניסה, אבל נא לוודא את העניין הזה. בכל זאת אנחנו לא רוטשילד. ועוד דבר, לכבוד הרבנית לפורים.
לא, לפני... אני לא מאמינה. אז קודם כל, לאישה הגדולה הזו שעומדת פה, יש יום הולדת בפורים.
במוצאי שושן פורים.
אדר בית, נכון. וקודם כל פרחים מפני שהיא והאיש שלה והמשפחה שלה הפריחו את חיי התורה בתל אביב. הפריחו אותנו באמת. ובנוסף לזה, וזו הבחירה של הבנות שלי.
אז זה יותר נורא מצחיק. די! יש לך פה אסתי לאודר.
בנות, תלכו רגע הביתה, אנחנו נורא עסקות.
אנחנו מסתדרות פה, ויש לך פה סחלב יפה לקחת
הביתה. איזה מהממת, וואו. רגע, ואני מחזירה לה עכשיו, הבנות שלי בחרו לה סט סירים. בבקשה. כי מאסטר שפית של אמונה. ומאסטר שפית של אהבה, ומאסטר שפית של לב טוב, ואיזה כיף שנולדת נורית איילון עיר שאנחנו אוהבים אותך. חיים בזכותך, ממש. שם ישמור אותך. אנחנו הולכות ללמוד את חג הפורים הזה הגדול, ובסוף השיעור, אליזה, איזה כיף שהגעת, בסוף השיעור להקת פלייבק. מה זה פלייבק? זה שיקוף. שיקוף זה תמיד סיפור שאת מספרת, והן ממחיזות אותך על הבמה, ואז את מבינה כמה את מגוחכת, סתם. ואז את מבינה באמת מה בדיוק, רגע, מה בדיוק קורה בחיים שלך. חז"ל אומרים שזאת הייתה המיומנות של אסתר המלכה. קראו לה אסתהר, כמו סהר. כמו ירח שמשקף בדיוק כמו הירח, אין לה אור שלה שייך, אין לה אור, היא משקפת לאדם שמולה בהיפוך, בכתב מראה, את המציאות בצורה אחרת, את המציאות בצורה מרוממת. ותהי אסתר נושאת חן בעיני כל רואיה. חז"ל אומרים לנו שאסתר המלכה הייתה לא יפה, ירקרוקת הייתה, היה לה גוון פנים כזה, היא כל הזמן עשתה פילטר ירוק. ברוכה הבאה, מי עוד נכנס? והיא הייתה נראית אפרפרה כזו, ירקרוקת הייתה כהדס, והוא בכל זאת בחר בה. וגם כשהוא ראה אותה בין כל הבחורות היפהפיות שישבו 6 חודשים בשמן המור ו6 חודשים בחומצה היליורונית, הוא ראה אותה, חז"ל אומרים שהיא הייתה בת 75. אז קודם כל, אין ייאוש בעולם כלל, וזה שום דבר 75, אנחנו כבר ראינו את ראש הישיבה שילד בגיל 78. כן? כמה? 88, אסתר? פרגית? למה הוא בחר בה? כי איש לא מחפש אישה יפה, הוא מחפש אישה מייפה. וכשבשתי, אשתו הראשונה, הייתה מביטה בו, הייתה אומרת לו, איך מכוער, טיפש, סתום. וכשאסתר המלכה ראתה אותו, היה לה מבט כזה שנשא את חינו. הוא פתאום הרגיש, מה זה? שווה. אז אפילו שבשתי הייתה הכי יפה בעולם, אסתר הייתה הכי מייפה בעולם. הרי לך, עצה לזוגיות, אני שמה את העגיל. הפסקה. ועכשיו... הפורים הזה, שהשאלה הגדולה שלו היא לצחוק או לא לצחוק, זאת השאלה. או בוורסיה קצת יותר עצובה, לבכות או לא לבכות, זאת השאלה. ואם נשמח, איך זה ייראה? אז קרובת משפחה של אליקים ליבמן החטוף אומרת, דווקא לשמוח נראה לשונאים שלנו, בשמחה תצאו מהשבי. ויש אנשים ששמחה כרגע זה דבר שנתקע להם כמו עצם בגרון. לשמחה, מה זו עושה? היום נדבר על הפנים הכפולים של הפורים, ואני אתחיל ממכתב מדהים, טור בעצם, שפרסם היום דוקטור יאיר בן דוד, מרצה וסופר בפסיכולוגיה, דיברתי איתו על הספר המדהים שלו, איך להיות טוב, מדריך לפסיכולוגיה של המוסר. היום הוא מפרסם טור בעיתון הארץ על אח שלו, עמישר בן דוד, השם ייקום דמו, שהייתי בשבעה שלו באלי, לוחם אמיץ לב ונפש. אח שלו שכותב את הטור הזה, שמאלן, שמאלה, שמאלה ושמאלה, המישר גר באלי על כל המשתמע. וכך הוא כותב. בשבוע שעבר ישבנו שבעה על אחי האהוב המישר שנהרג ביום שישי. בתפקידו האחרון היה המישר מפקד חפק בחטיבת קומנדו, הוא נהרג בהתקלות בזמן פעילות מבצעית בחאן יונס. בחודשים הראשונים והנוראים לאחר השבעה באוקטובר כמעט שלא ראינו את המישר שהגיע עם יחידתו ביום הראשון של המלחמה לכפר עזה. גם כשהחברים שלו מהצוות התחילו לחזור הביתה, הוא לא חזר. הוא מספר על הטוב שלו והתלמידים שלו שאהבו אותו כל כך, ואנשים שהוא הציל להם את החיים. אני לא רוצה לצייר כאן דמות של אדם שתמיד היה חייכן ולבבי. המישר אהב להתווכח. הוא בקלות יכול היה לרשום את זה בקטגוריית התחביבים בקורות חייו. הוא היה ימני בדעותיו ונהג לאמץ עמדות ימניות לשם הוויכוח עצמו. כשיריביו לוויכוח תקפו אותו בטענה שהוא לא באמת מבין את הצד השני, הוא היה משתמש בטיעון שאחת הכליות שלו נמצאת אצל מפגין בקפלן. הוא תרם כליה, והאיש שהכליה של המישר החייתה אותו מפגין בקפלן עד היום הזה. הצוות שלו, שהיה מגוון פוליטית עד כדי פוטנציאל תמידי לפיצוץ, ידע להכיל ויכוח כמו שצריך ואפילו ליהנות מזה. הם ידעו להבין שהם צריכים לאהוב אחד את השני למרות המילים, אחרת אין להם סיכוי. היינו רבים, כותב אח של המישר, על הנושאים הקריטיים, ואז עוברים בכוונה לדבר על נושאים שטותיים של אחים. לא קשה לקחת את הוויכוח בפרופורציות אמיתיות, כשיודעים שבסוף נצטרך לחזור הביתה ביחד. כשמכירים בכך שבמעשים כל אחד יהיה בשביל השני ולא משנה מה יעלה בוויכוח, המילים הופכות ללא יותר ממשחק. את העובדה שעמדות ודעות מפרידות, מרכיבות רק אחוז קטן מהמעשה המוסרי, זאת אומרת יש אנשים שיחשבו ככה ואת תחשבי ככה, וכשהם יגיעו לעשיית מעשה מוסרי, הם ישימו את כל הדעות בצד. כי יש הבדל אדיר בין מילים לבין מעשה מוסרי. חלק גדול של מעשה מוסרי עשוי ממקום שרחוק מאוד מהמילים שאנחנו אומרים. המישר ביטא את זה במעשים. הוא נלחם לצידם של אנשים שהתנגד נחרצות לדעותיהם, ועזר לזרים גמורים ללא קשר לתפיסתם הפוליטית והדתית. אני עדיין חושב, כותב אח שלו, שבחלק לא מבוטל מהדעות שלו הוא טעה, ומקווה שאם יש עולם הבא, כמו שהוא האמין, הוא יושב בו וחושב עליי את אותו הדבר בדיוק. אבל בדבר הכי חשוב, בזה שטוב מתבטא בעשייה, ויחסים בין בני אדם הם הדבר האמיתי, הוא בטוח צדק. היית אח טוב ואיש של טוב, ובשביל רבים מאיתנו היית הרבה יותר. יהי זכרך ברוך. הוא מדבר כאן כל כך יפה, אח של המישר, דוקטור לתורת המוסר, על מילים שמרעילות את האוויר, על מעשים שהם הדבר הכי חשוב. חג הפורים הוא החג של ריפוי המילים הרעות שנכנסו לנו למחזור הדם, והחג של ריפוי המעשה המוסרי הטוב. אין חג כזה שמרפא את המילים כשאומרים פרשת זכור, כשקוראים את מגילת אסתר, וחג שמרפא את המעשה הטוב, משלוח מנות גם למי שחושב אחרת ממני, מתנות לאביונים, לחשוב על אנשים שכרגע בצער ולא משנה מה הם חושבים. הריפוי הזה של הנפש, של המילים המרעילות ושל המעשים, זה תמצית החג הזה. זאת ההקדמה לשיעור שלנו על פורים, תזכרו אותה. בהיסטוריה, כשקרו ניסים נורא נורא גדולים, היו מצמידים את הנס למילה פורים, למשל פורים סרגוסה. אתם מכירות את המושג הזה? בסרגוסה קרה נס נורא נורא גדול ליהודים. פורים סרגוסה, פורים שירז, פורים קסטיליה, פורים קהיר, פורים אלג'יר, פורים מרוקו, פורים חברון, פורים טבריה. זה הופך להיות משהו שמסמל נס והיפוך. לפורים הזה אני אקרא פורים שמחת תורה. כי אנחנו עומדות בעזרת השם לתקן את שמחת התורה ההיא. אתם יודעות שבהמון המון קהילות לא יודעים איך לחגוג את הפורים הזה, וסיפרה לי הרבנית שירה מרלי מירווייז, שהיא רבנית קהילה באפרת, אישה מדהימה ותלמידת חכמים ענקית, שהם החליטו לחגוג השנה, איך? אחרי קריאת המגילה, הם החליטו שמוציאים את כל ספרי התורה מהארון, ספרי התורה שלא הספיקו לרקוד להם בשמחת תורה כי גייסו את כולם, ולעשות הקפות, שבע הקפות, לרפא את שמחת התורה שלא שמחנו אז. בעזרת השם, אנחנו נראה את ההיפוך הטוטלי, כי לא קוראים לחג הזה פור, אומר בעל התניא, קוראים לו פורים, כי תמיד כשאת רואה גורל פור מזעזע ונורא, תדעי שהוא יתהפך לגורל נוסף, אחר ומופלא. בנות, לעם ישראל יש חמש מגילות. חמש. רק שתיים מהם מתחילות במילה האיומה, ויהי. יש לנו את שיר השירים, שיר השירים אשר לשלמה, זאת מגילה שמתחילה בשיר. יש לנו את קהלת, דברי קהלת, מלך בירושלים, זה מגילת קהלת. יש לנו את איכה, איכה ישבה בדד, העיר הבתי עם. רק שתי מגילות מתחילות בויהי. ויהי בימי אחשוורוש, הוא אחשוורוש המולך מאוד ובעד כוש, וויהי בימי שפוט השופטים, מגילת רות. וחז"ל אומרים שזאת מילה איומה, ויהי, איזה צער נורא, ויהי, בימי אחשוורוש. רגע, יש מגילה הרבה יותר טרגית, מגילת איכה, אנשים מבשלות את הילדים שלהם ואוכלות אותם, זה לא ויהי? לא! אז מתי משתמשים במילה האיומה, ויהי? אומר המדרש, יש עוד אחת. בשפה העברית, ארמומית ארמומית, שהופכת את הכל. קוראים לבב ההיפוך. הרי יהי, זה בעתיד. וכשאת אומרת ויהי, זה נהיה עבר. היה, זה עבר. וכשאת אומרת והיה ביום ההוא, זה תמיד נבואה על העתיד. יש שתי מגילות שמתחילות על הפנים, מגילת רות, אימא לך, היא ענייה, איך היא שנועה, איך לא נותנים לה להתגייר, איך בועז לא רוצה אותה. חשברוש, איך עם ישראל משתקר במסיבת טבע הענקית הזאת, ונגזר עליהם גזרה איומה, ואסתר המלכה, ובסוף, ונהפוך, ונהפוך, ונהפוך. אז המגילות האלה הם פורים, הם פור אחד מזעזע, אבל תמיד יש סיפורים, חכי, ואני מספרת לכם תמיד שהייתי תופרת לאבא, אבא היה סופר סתם, כותב מגילת אסתר, ואני הייתי תופרת את היריעות, ואבא היה אומר, אף פעם אל תתקעי ביריעה אחת מיריעות חייך, ותגידי, אבא לא, אני מתה, תמיד יש עוד יריעה, תמיד תתפרי לזה המשך ועתיד ומחר, כי תמיד יש עוד למשיח, קוראים במגילת אסתר, וגם, מה זה וגם? כך קוראים לו, וגם זה תפקיד מסכן בהצגה שמקבל מישהו שקוראים לו חרבונה, הוא עושה חזרות שנים על התפקיד שלו, כשעומדת אסתר המלכה ואומרת לאחשוורוש, המן הרע הזה רוצה להשמיד אותנו, פתאום חרבונה קופץ עם התפקיד שלו, וגם הנה העץ אשר הכין המן למרדכי. סיים את התפקיד. ויאמר המלך, תלוהו עליו. ויש לנו שיר שהיינו בבית ספר, וגם 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 וגם. למשיח קוראים וגם. וחכי, חכי, אל תעצרי כאן ותגידי, די, זה הסוף, זהו, שבר לי את הלב. כמה בנות יש פה שהלב שלהם נשבר בגלל איזה מסכן אחד, שהיום גם אם תדרכי עליו ברחוב לא תזהי אותו. איך אנחנו לפעמים נתקעים ביריעה מיריעת חיינו? יש תמיד פורים, תמיד, כשהכל כזה נורא, הכל בעזרת השם כזה מדהים, אבל מתי יקרה ההיפוך הזה? אך ורק, ברוכות הבאות פפריקות, מתי יקרה ההיפוך הגדול הזה בעזרת השם, שכל הדברים הטובים יקרו פתאום אחרי 5 חודשים האיומים האלה? בנות השיעור הוא, רק אם את זוכרת מה שקרה אתמול, את תקבלי את המחר. יש שתי מילים שמתייחסות לעמלק. זכור, שזו השבת הזו, זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתך ממצרים. יש עוד מילה שתמיד נדבקת לעמלק, קוראים לה מחר. צהי לכם בעמלק מחר, אומר משה ליהושע. מחר אני ניצב על ראש הגבעה. הוא אומר, אסתר המלכה כשהיא נלחמת בהמן שהוא צאצא של המלך, יבוא המלך והמן מחר אל המשתה אשר אעשה להם. אומרים חזל, רק מי שזוכרת מה היה בשבעה באוקטובר ולא שוכחת יכולה לקבל מחר חדש. אני אקרא לכם את המילים המקסימות של המהר"ל, ורק הרחמים נותנים מחר. המקום שבו נוצר העתיד הוא רחם, אותיות מחר. רחמים נותנים עתיד, ורחמים הם רק כשזוכר את האתמול. כותב רב מוישה שפירה, מדובר לא בלזכור מאורע שקרה, אלא לזכור את מצב הנפש שהיה לנו באותה שעה. זכור את אשר עשה לך עמלק בשבעה באוקטובר. להבין את עומק הרוע, מי שאינו זוכר מסלק מהעולם את מידת הרחמים, את המחרים. כשהעולם מזדעזע, כותב רב מוישה שפירה, להגיד יהיה בסדר, זו אכזריות של עמלק. כתוב על עמלק אשר קרחה בדרך, זה היה מקרה, זה לא קשור לכלום. וואו, כדי לקבל מחר צריך להיות רחמנית ולזכור את מה שהיה, ושוכחים מאוד מהר. תראו את ביידן, איך שכח מהר את השבעה באוקטובר, ויש לי רק מילה אחת להגיד לו, don't, בדיוק. אתה חייב, חייב לזכור, כי יהיו לנו דורות הבאים רק שנזכור מה קרה בשבעה באוקטובר, מלחמה להשם בעמלק מדור דור. אני רוצה לומר משהו על הדור המתוק של ילדי תשפ"ד דלת. אתמול זכיתי להיות בשדות נגב. הם נפגשו בפעם הראשונה מאז השבעה באוקטובר, כולם. הם חזרו הביתה ולא יכולתי שלא לומר בדמעות, שיר המעלות בשוב השם את שיבת ציון. היינו כחולמים ושוב השם את שביתנו כאפיקים בנגב. איך הנגב פתאום מתמלא? זה מזמור שיש בו צחוק ובכי הזורעים בדמעה ברינה יקצורו. ואז נויה מנדל עשתה מערכון על הגננות, הגננות שנאלצו להיות גננות בבתי מלון, וישבה שם יוכי, המקסימה שלנו, שהיא גננת, היא נדדה עם הגן שלה, והם סיפרו אתמול, אני לא יודעת אם זה מצחיק או עצום, שמיקמו את הגנים ביד ושם, לא חשוב. ואז, אמיתי, לגמרי. ונויה אמרה שהם אמרו בעצם לילדים, אתם חושבים שקרה לכם משהו גרוע. בקיצור, יוכי אומרת לי שהם חזרו לשוקדה, על גבול העוטף, שם מגיע המלאק ויזנב בך. הוא מגיע בדיוק לעוטפים, לגבול, שם הוא פוגע באנשים. והיא אומרת, אני רוצה ללמד את הילדים בגן שלי, שהם נורא נורא חכמים, את ארבעת הממים של פורים. מגילה, משתה ושמחה, מתנות לאביונים, משלוח מנות. אז אני שואלת אותם, ילדים, מה מתחיל במם? והנה התשובות, מחבל, מלחמה, ממד, מילואים, מלון, מדים, מפונים. אלה ילדים של תפשין פי דלת. זה אוצר המילים שהכניס לנו המלאק לדי-אן-אי. איך אפשר לטהר את המילים? החג הזה הוא חג טיהור המילים המורעלות שנכנסו לנו לבריד עוד לפני המלחמה הזאת, כבר במהפכה המשפטית, מילים מורעלות למשל. השבוע מתחילים בשבת את חומש ויקרא. התינוקות, הילדים שמתחילים לקרוא, מתחילים בויקרא. למה? בפסוק הראשון, ויקרא השם אל משה, יש 5 פעמים האות א' ו9 מילים. כותב בעל התורים, ילד צריך לדעת שהוא כשהוא קורא מילה בתורה, הוא קורא את 5 חומשי תורה, 5 פעמים האות א', כי כל פסוק הוא כמו 5 חומשי תורה, וכמו הפסוק הראשון בלוחות הברית, שיש בו 9 מילים. אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. כל פסוק ילד הוא פיצצת מצרר. אז תחשבו מה זה פרשת זכור. הפרשה היחידה שמצווה מהתורה לקרוא. אתם יודעות שלקרוא בתורה זה לא מצווה מהתורה? אתם יודעות? אתם יודעות שזה מנהג שקבעו כדי שלא נשכח את התורה? יש רק טקסט אחד שחובה מדאורייתא לקרוא מהתורה. זה הטקסט של השבת הזאת, שבת זכור. הטקסט של המגילה המהמם, אני עוד מעט אגיע לזכור. אני אתחיל מהמגילה. תראו מה כותב בעל אור המאיר. למה את הולכת לבית כנסת ושומעת מגילה? והנה, אסתר המלכה ביקשה מחכמים לכתוב את סיפור המגילה ברוח הקודש, כדי שיוכלו דורות הבאים, עוד מעט נראה איך, עד ביאת הגואל למצוא מרגוע לנפשם בקריאת המגילה הזו, בכל עת ובכל זמן. ומתי הרגע שבו את צריכה לבקש נס ענק? כשהקורא במגילה מברך, ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, על מקרא מגילה. באותו רגע את קוראת לכל הדמויות של המגילה והן מתייצבות לידך בחושך שלך, בגורל המפחיד הזה שלך, לחולל לך ניסים. וכשאומר על מקרא מגילה, נפתח עולם חדש למעלה, שנפתח רק פעם בשנה, כותב רבי לוי יצחק מברדיצ'ב. וצריך האדם להתעורר בבחייה כששומע המילים על מקרא מגילה, כי ברגע זה נפתח עולם איום ונורא, זאת אומרת עולם וואו מדהים, וממנו מושפעות ישועות, ויכוון כל אחד מישראל שהוא כלי מוכן לקבל משלוח המנות ששולח אליו הקדוש ברוך הוא השנה. בנות, אין רגע יותר מאושר מאשר לראות ב-SMS המשלוח בדרכו אליך. אתם מכירות? לא, זה מרגש אותי, סליחה שאני בוכה. זה פשוט. והרב קרליבך אומר, למה אסור לדלג על אף מילה במגילה? אסור לפספס מילה. למה? כי כשאת קוראת סתם כתבה בעיתון, את מדלגת. יאללה, טוב, מה הוא רוצה? אבל כשהאהוב שלך כותב לך משהו, איך את מתעמקת? לפעמים בנות באות אליי עם הדבר הזה, אומרות לי, הרבנית, מה את מרגישה? תראי מה הוא כתב לי. הוא כתב היי. מה, כן, הוא כתב לי היי, מה את מרגישה? ואני הרי חייבת, היא מאמינה שיש לי רוח הקודש, אני צריכה לממש את ציפיותיה. ואז אני אומרת לה, תראי, א', הוא לא כתב ביי. כתב היי. אומר הרב קרליבך, רק כשזה מכתב אהבה מהמם, אסור לדלג על מילה. הרב אלכסנדר זיסקינד כותב שלא קוראים מגילה, מתפללים את המגילה. כשתולים את עשרת בני המן, אני מסבירה לכם כל שנה איך פרשן דתה, זה הפרשנות הדתית שאת נותנת לאנשים, הוא דתי, הוא חילוני. היום אין דבר כזה יותר. גיא הוכמן אמר שהוא שומר שבת זכור, תכף נגיע אליו. הכל... הצטלמתי טוב, אתה אחרי הפגישה עם נורית איילון הירש, בבקשה. אז הטקסט הזה הוא מכתב אהבה, או כמו שהסברתי בשבוע שעבר, אסתר המלכה מושיטה לך את שרבוט הזהב שלה, שהיא כל כך התעקשה לכתוב, ועוד מעט נבין למה. פרשת זכור, וואו. פרשת זכור, כותב רבי נתן מברסלב, תקשיבי. המלאק, שזה הכוחות הלא טובים, זה הנוחבה. למה את אומרת שהנוחבה הוא המלאק? זה לא אני. זה ההוא עם הפאה של בריינדי קאמינר בהג, אמר שהמלאק, אנחנו אומרים שזה החמאס וזה. אומר רבי נתן מברסלב שהמלאק הכניס לנו מחשבות. מותר לי לעשות פרסומות קטנות מדי פעם. המלאק הכניס לנו פחדים מאוד 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 גדולים ללב. לך תצא מזה עכשיו. הרבי מפייסצנה אמר לחסידים שלו בשואה, נניח שנצא מכאן לשלום בעזרת השם, הם לא יצאו, הם נטבחו בשואה. מה נעשה עם זרעי הפחד שזרה בנו המלאק, עם הלם הקרב, עם הפחדים, עם החלומות האיומים בלילה, כותב רבי נתן מברסלב, ופרשת זכור היא מחיית המלאק, שהוא כופר ואינו מאמין שהכל מהשם, ורוצה לסלק היראה מהשם ולהמשיך יראות נפולות. יראות נפולות זה לפחוד מסתם דברים. יראות שם בעצם יראת שמיים, אבל כשאת לא פוחדת מהשם, איך כתוב? זכור את אשר עשה לך המלאק ואתה עייף ויגע ולא ירא אלוהים, אבל אתה ירא ממיליון דברים אחרים. והוא מיראם תמיד המלאק ביראות נפולות, וכל התגברות הפחד הוא כשישראל נופלים. ויזנב בך כל הנחשלים אחריך ואתה עייף ויגע. ובזמן שאומר פרשת זכור, ממשיך עליו יראה עליונה ומסתלקים הפחדים. ולכן שמיעת פרשת זכור הוא רגע נפלא לבקש זרע בר קיימא. מי שאין לה ילדים ונורא רוצה ילדים ופוחדת על הפוריות שלה ועל הגיל שלה, למה? כותב השפת אמת, כשמוכים את זרע המלאק, שזה הפחד, בא זרע ישראל, ועוברות המחשבות הרעות שהכניס לנו המלאק למוח. קריאת פרשת זכור. קריאת פרק כ"ב בתהילים בתענית אסתר, אני עוד מעט אגיע למקום המטהר הזה, ולפני כן... משלוח מנות. אומר רבי נתן מברסלב שלשלוח מנות זה לשלוח מילים, או כמו שאני קוראת לזה, לשלוח מאמינות. אומר רבי נחמן, כששולח אדם משלוח מנות, הוא שולח לו רמזים של אמונה. ורק בדרך רמז אפשר לרמז לכל אחד לפי ערכו את השגתו. אני עוד מעט אסביר. וזהו משלוח מנות איש לרעהו, שהוא כמו המן שירד לישראל במדבר והביא להן אמונה. כשאת מכינה משלוח מנות, תשלחי איתו המון תפילות חרישיות. למשל, את עושה משלוח לבת שלך, ואת אורזת ואומרת, מאמינה בך, מאמינה בך, את כל כך יכולה, מחכה לך כזאת אהבה גדולה. עזבו את המאכלים, אומר רבי נתן מברסלב, במשלוח מנות, מה שאת באמת שולחת בתוך האוכל, זה רמזים שהשתלת שם. אם עמלק יכול לשתול בנו מילים רעות, אנחנו יכולים לשתול במשלוח הזה המון המון מילים טובות ואיחולים טובים. וזה עיקר המשלוח מנות, ולכן לא עושים משלוח מנות בומבה, אלא רק רמזים קטנים של אהבה. יש לי תלמידה שאמרה, אני לא יודעת מה דעתכם על זה, אני גם לא יודעת מה דעתי על זה, שהיא עושה משלוח של רבע פיטה ולבנה, שזה מה שהשבועים אוכלים. אנחנו עוד מעט בעזרת השם נגיע אליהם. ורבי לוי יצחק כותב, ואתה התלהב אדם במצוות משלוח מנות, כי יבין שיש לו לשולח כוח לבטל גזרות הבורא יתברך. וכשיבין שמעשה ידיו עושים כזו פעולה למעלה, אז יתלהב לעבודתו. את יכולה להפוך גזרה של מי שיחס וחלילה? כשאת שולחת לה אמונות, את שולחת לה מנות, את שולחת לה כוחות נפשיים, את שולחת לה מילים. אנחנו מרפאות את המילה במגילה, מרפאות את המילה בפרשת זכור המהממת. איך לשמוח ימימה? איך נשמח בכזו שנה מסובכת? בואו תראו את המילים היפות של רבי נתן. ופורים לשון פירורים, בחינת פור התפוררה הארץ, כי עיקר התיקון על ידי פירורים דקים שמתגבר כל אדם לחטוף, ועל ידי ששמח בשמחת פורים נמשך לביתו שמחת חתן וכלה, ועל ידם נמשך שמחת ההולדה. ועכשיו המשפט הכי חשוב ביהדות, שעיקר התיקון על ידי השמחה. בנות בכל הדתות והאמונות והקואוצ'ינג, שמחה זו מטרה, להגיע לשמחה. רק רבי נחמן הגאון יגיד, על ידי השמחה מגיעים לתיקון. שמחה היא לא יעד. שמחה, מה קרה?
אנחנו נחליף לך, כי נראה לי שזה עושה קצת עניינים. זהו.
זה בסדר?
עכשיו כן.
שמחה היא לא יעד, שמחה היא אמצעי. מה את עושה? תפסיקי לשאול האם התחלת פסח. תשאלי האם התחלת פורים. תפסיקו לחפש פירורי חמץ, תתחילו לחפש פירורי שמחה. אומר רבי נתן, את לא תשמחי בגדול, את תשמחי בפורים מפירורים שתחליטי לאסוף. דווקא ברוך השם עבר רגוע השנה, לא הקיעו לי בחדר שינה, כל מיני פירורי שמחה שאפשר לאסוף ביום הלא פשוט הזה. בנות, זה באמת באמת לא פשוט, ולכן פורים דומה לכיפורים. כיפורים הוא כפורים. למה? כי יום כיפורים זה יום הדין על הסליחה. יום הפורים זה יום הדין על השמחה. הסליחה לא תבוא מעצמה, וגם השמחה לא תבוא מעצמה. על ידי הסליחה שתעשי אותה, אפילו שזה קשה לך מאוד, את תגיעי לטיהור מדהים. על ידי פירורי שמחה שתחטפי בכוח, את תגיעי לתיקון עצום של הנשמה שלך. זה בכלל לא פשוט. קוראים לזה אשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם. איך שמחים ימים האיך. אני מלמדת אותך בנות את רפואת הנפש היהודית, קוראת לה אסתר המלכה, תינתן לי נפשי בשאלתי ועמי בבקשתי. השם, אני מרגישה שנפשי חולה, חולה. מהשבעה באוקטובר, אני לא במקום, אני לא מצליחה למצוא את עצמי. ריפוי הנפש, אומר הרב סולובייצ'יק, הוא רק במינונים נכונים של בכי ושל צחוק. אישה שצוחקת כל החיים, חולת נפש. אישה שבוכה כל החיים, חולת נפש. אישה שבוכה ומיד צוחקת, כשבעלה אומר לה, את חולת נפש, הרגע בכית. זאת בריאות הנפש. בואו נקרא את המילים היפהפיות של הרב סולובייצ'יק הגאון. יש הלכה, חייבים לקרוא מגילת אסתר בערב ובבוקר. איך יודעים? אומרת הגמרא שתי דעות. הדעה הראשונה, לומדים שצריך לקרוא מגילה בערב ובבוקר מפרק כ"ב בתהילים, שאומרת אסתר המלכה בתענית אסתר, יומה מקרא ולא תענה, ולילה ולא דומיה לי. יום, לילה, קוראים את המגילה ביום ובלילה. בא תנא אחר, רבי ברכיה, ואומר, לומדים את זה מפרק למד בתהילים, בערב ילין בכי ובבוקר רינה. אומר הרב סולובייצ'יק, היי, זה שתי הוכחות הפוכות לחלוטין. הראשונה היא מפרק זוועתי, פרק כ"ב שעוד מעט נלמד אותו, שאומרים בתענית אסתר, אלי, אלי, למה עזבתני? יומה מקרא ולא תענה. והפרק השני, פרק למד, ארוממך השם כי דיליתני, בערב ילין בכי ולבוקר רינה. מי אתה חג הפורים? האם אתה בכי? האם אתה צחוק? לא ייפלא, כותב הרב סולובייצ'יק, שפורים הוא יום של משתה ושמחה ושל תפילה והרהור. לא סתם צמים צום לפני הפורים. הנס היה אדיר, אבל המגילה מראה לנו שנסיבות החיים עלולות להשתנות במהירות כה גדולה. ויום חג, כמו שמחת תורה, בין לילה יכול להפוך להוצאה להורג. המגילה היא ספר פגיעותו של האדם, ופגיעותם של היהודים בפרט. האירועים המתועדים במגילה הם חסרי היגיון. מלך חורץ את גורלם של אלפי אנשים למוות רק מפני שהם יהודים. אי אפשר להנהיג את פורים רק כחג, כיום של שמחה והילולה. צריך לייסד אותו כחג כפול פנים. יום של צום ובכי, יום של שמחה גדולה. וזה ריפוי הנפש, כי ההבנה שיש לנו פגיעות יולדת צניעות. כך כותב כל כך יפה הרב סולובייצ'יק אתמול. אני מדברת על השבויות בשדות נגב, ואני אומרת, אני ראיתי כמה, ראיתי סרטון אחד מהשבי של בחורה נורא נורא יפה וחיוורת היא עדיין שם עם צמה, ואז ראיתי גם את השבויות שהשתחררו עם צמות, ופתאום מישהי קמה מהקהל הגדול בשדות נגב וצועקת, אני קרובה של זאת שקלעה להן את הצמות, היא חיילת, היא עדיין שמה בעזה, ועמדו לשחרר אותם, היא אמרה להם, לא, אתם לא הולכות ככה סמרטוטות עם קשרים, אני עושה לכן צמות ואתן יוצאות כמו מלכות. הן עומדות בתור, החיילת הזאת קולעת להם ככה עם האצבעות, כי אין מסרק, קולעת להם צמות, יודעת שהיא נשארת שם כמו אסתר המלכה, ואומרת ככה, תלכו כמו מלכות, ואני קראתי לשיעור צמות לך. אנחנו צמות רק לך, ילדה עם שתי צמות וסמלה אדומה, לא שואלת למה, היא לוקחת את כל הכוח שיש לה עכשיו ואומרת, נשים ישראליות יראו בצילומים של הצלב האדום מסודרות. וככה היא שולחת אותם לשלום. אנחנו צמות לך. אנחנו צמות לכל השבועיות. אסתר המלכה מתעקשת לדחוף את המגילה שלה לתנך. לא רוצים, די, אומרים לה החכמים. שלחה אסתר לחכמים, כתבוני לדורות, זיכרוני לדורות, והם אומרים לה, לא, די, חיימת מעוררת עלינו בין האומות, זה ספר שהוא פרובוקטיבי, יכעסו עלינו שניצחנו ככה את הגויים וסיבנו אותם ועבדנו עליהם, אי אפשר. למה היא מתעקשת? למה האישה הפרסייה הצנועה, הביישנית הזאת, פתאום נהיית כזאת זאבה? זיכרוני לדורות, מה היא רוצה שנזכור? אני רוצה שכולם יזכרו שבעסקה ההיא, כשכל עם ישראל ניצל, לא הצילו את השבויה. את זה אני רוצה שתזכרו, שבניצחון המוחלט שהיה בזמן מגילת אסתר, חילטו את השבויה. אסתר, היא נשארת בארמון של אחשוורוש עד יומה האחרון. וואו. היא בהיריון ממנו. היא יולדת את ארתחשסתא. היא יולדת אחר כך את דריווש השני. אני רוצה שתזכרו בניצחון המוחלט הבא שלכם, שזה לא אמור להיות על חשבון שבועים ושבועיות. זה המסר שמתעקשת עליו אסתר המלכה בתשפ"ד, וכמו שקראנו, בכל שנה הטקסט הזה מתגלה באופן שמתאים לאותה שנה. זה טקסט פלאי, המגילה. היא הולכת ומגלה. סיפרה לי דוקטור עליזה לוי, שכתבה את הספר תפילת נשים, שנשים אנוסות בספרד ובפורטוגל היו נאספות צמות צמות, כמו שהן היו עושות פעם, צמות ביום תענית אסתר, והן היו כותבות מכתבים לאם האנוסות אסתר המלכה, והן היו אומרות לה, אני כמוך, אני לא מגדת את עמי ואת מולדתי, כי אסור לנו, כי אנחנו אנוסות בספרד, ואת תתפללי עלינו בשמיים, כי את יודעת מה זה להיות כלואה בארמון של זהב. איך למדנו בשבוע שעבר שהיא כותבת, אני כלואה בהר של זהב ומבצר של מרגליות, ומי רוצה להיות במקום כזה עם עלי? מי? האנוסות. כשהייתי בברצלונה עם רבניות אירופה, סיפר לנו רב הקהילה בברצלונה שהרבה מאוד פעמים ניגשו אליו נשים גויות וסיפרו לו שיש להם מנהג ביום שישי בערב להדליק נרות. הם לא יודעות למה, הם לא אומרות שום דבר, הם לא מברכות שום ברכה. והוא אמר, אני זוכרת ברגע הזה, שהם זוכרות את הזכור הכפול הזה. בנות, רק על שני דברים נאמר את המילה זכור. זכור את אשר עשה לך המלאק, זכור את יום השבת לקודשו. וחזל שואלים איך ביום האהבה הגדול, שבת, זכור את יום השבת לקודשו, צריך לזכור לסנוע את המלאק. וחייבים לסנוע. בשבת זכור את הולכת לבית כנסת, מקשיבה לטקסט של פרשת זכור, שעוד מעט אני אגיד לך איזה דברים הוא פועל לך בנפש, וצריך לעשות שלושה דברים לפי ההלכה. זכור את אשר עשה לך המלאק, לשמוע את האזכור של המילים, לשמוע את הפרשה בבית הכנסת. מחו תמחה לעשות תנועה עם הגוף ככה, מחו תמחה את זכר המלאק מתחת לשמיים, ואז לא תשכח, זו שנאת הלב. את צריכה ברגע הזה לסנוע מכל הלב. למה? אני לא יודעת לסנוע. איך אני שונאת לסנוע? איך אני רוצה לחשוב שיש שם בעזה איזו אישה רחמנית ששומרת על שני התאומים הג'ינג'ים של ביבס? אני רוצה לחשוב ככה. אבל שאול המלך חשב ככה. ועל שאול המלך קוראים בפרשת זכור, בהפטרה של פרשת זכור. הוא רואה שפחה מהעם העמלקי שהוא הצטווה להרוג את כולו, והוא אומר, היא בלתי מעורבת, השפחה הזאת. היא לא עשתה כלום. הוא משאיר אותה בחיים כי שאול הוא רחמן. ואנחנו הצבא הכי מוסרי בעולם. אז למה אני אשמיד את האישה הזאת? וחזל מספרים שהיא נכנסת בדרך לא דרך לאגג מלך המלך שהיה בבית הסוהר, והם ביחד, ומהם נולד המן הרשע. ובא שמואל בבכי לשאול ואומר לו, מאסך אלוהים מלהיות למלך. אתה לא יכול להיות מלך. ושאול שבסוף מתאבד, הוא היה הלום הקרב הראשון, בסוף הוא הפיל את עצמו על החרב שלו, הוא בן אדם עדין נפש, הוא בן אדם שלא יודע לשנוא. אומר רבי נתן מברסלב, תקשיבי לי טוב, את לא יודעת לשנוא. את אישה שאוהבת כמוני להנות מהספק. זה דבר נורא. אני נורא אוהבת. אני אוהבת למצוא צד טוב בכל דבר. זו תכונה למדנית כזאת. להגיד, הנה גם זה לא רע. אסור להנות מהספק. ספק בגימטריה עמלק. ברגע שאת זוכרת בפרשת זכור, לשנוא את הרוע, את נמיכות הרוח שלך, את זה שאת לא יודעת להגיד לא, כשאת יודעת שאת מנוצלת, ושלא תצא לך אהבה מהבחור הזה, לא תצא, ואת תקומי בבוקר בתחושה סמרטוטית, כי את לא יודעת להגיד לא, כי את לא יודעת להגיד מה שאסתר אומרת, המן הרע הזה. אומר רבי נתן, כששומעים זכור, בשבת שהיא זכור את יום השבת, יקבל באותו רגע את מה שהכי חסר לך בעולם, את אור בהירות הדרך. אתם יודעות מה זה אור בהירות הדרך? זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך. את בדרך והוא עומד ואומר לך, לא תגיע, את עייפה, את יגעה, לא מחכה לך שום דבר טוב. יאללה, קחי מה שיש. פחות תהיה לך איזה אהבה בדרך, איזה ליטוף, איזה לילה שלא תרגישי בו כל כך בודדה. אל תקשיבי לו, אל תקשיבי לו. תדעי לסנוע את מה שמזיק לך, תדעי בבקשה לומר לא. כשתדעי לומר לא ולשנוא את הרוע, תזכי לזכור את יום השבת ליום של אהבה טוטלית. בנות, אנחנו לא יודעות להטיל פור, אנחנו נהנות מהספק. אני רוצה להתחתן איתך, אני לא יודעת אם אני רוצה אותו, כמה זמן אתם יוצאים? 18 שנה, עדיין את לא יודעת, מה יהיה? תטילי כבר פור. מקבלים את אור בהירות הדרך כששומעים את פרשת זכור בשבת, כי שבת היא בהירות הדרך. פרשת זכור היא בהירות הדרך לדעת לומר לא לרוע, וזה קשה, כי אנחנו מוסריים, כי אנחנו למדנים, הספק הוא משגע, את מביאה את כל הדעות. אני זוכרת שהתחלתי ללמוד משפטים, הייתה לי איזה טראומה, כשהיו נותנים לנו קייס, תיק, ואז אומרים לנו, את עורכת הדין של ראובן, מה את טוענת? ואז את עורכת הדין של שמעון, מה את טוענת? ואז את עורכת הדין הכי טוב שלו, ועורכת הדין הכי טובה שלו. אז איפה האמת? זה לא חשוב. את צריכה לדעת לייצג את הרוע כשם שאת מייצגת את הטוב. אני זוכרת שזה עשה לי זעזוע נורא עד שהתחלתי לאהוב את זה. זה יופי, דווקא, לא נראה, לכל רוצח יש מתח איזה נשמה. וזה נורא קשה לי, מאוד מאוד, אני שאול, אני באמת שאול, אני אוהבת, אני לא יכולה. אז ימימה, למה לא מנצחים? וזאת השאלה הגדולה ביותר שלנו. למה לא מנצחים? כי החיילים שלנו הססנים, כי הם צבא רחמן. למה? לא הייתה מלחמה כזאת ארוכה בתולדות המדינה הזו, 5 חודשים, לא היה. יום כיפור, 6 ימים, יאללה, עמוד ענן, צוק איתן, נגמר. מה קורה פה 5 חודשים? אני אסביר עכשיו משהו עמוק, אל תרדמו לי, כי זה שיעורי בית סופר, היפר חשובים. מתי? לא מנצחים הרבה מאוד זמן, כשהאויב הוא מאוד חכם, והאויב עושה משהו שקוראים לו בקבלה ניצוצות שבויים בין הקליפות. אני אסביר, כשהעולם נברא, היו כלים, ירדו אורות מאוד מאוד גדולים, אני לא מבינה מה אני אומרת, אבל לא חשוב, רק תרגישו, מרוב שהכלים היו קטנים והאורות גדולים, הם התנפצו, ועכשיו יש כלים מנופצים שבפירורים שלהם יש אורות מאוד מאוד גדולים. כשהנוח'בה לוקחים את השבויים שלנו, הם עושים את הדבר הכי נורא בעולם. הם שמים כל שבוי במקום אחר. ואז יש לנו ניצוצות קדושים מאוד, מפוזרים במקומות טמאים מאוד. עבודת הבירור הזו, להוציא ממקום את הטוב, ואז הקליפה הרע מאבדת את כוחה, זאת עבודה קירורגית הכי קשה. איך זה יקרה? תקשיבו לי טוב, אל תעזבו אותי. רק כשנתאה בזיהוי, כשלא נראה על בניין ונגיד פספסנו, למה לא עשינו את זה? אנחנו פתאום נראה שבטעות הזאת הצלנו שבויים מבין הקליפות. אני קוראת עכשיו, אל תעזבו אותי, את יכולה להבין את זה, אם אני הבנתי את תביני. את המילים המשגעות של הארי הקדוש, למה צריך אדם לשתות עד שהוא לא ידע בין ברוך מרדכי לארור המן. שימו לב, מהלך גאוני, את תביני אותו, אני בטוחה. מהלך גאוני של הארי הקדוש, בואו נקרא אותו מאיפה, יש לנו כמה מקורות, נקרא אותו כאן, מהרב שגר. והנה, מה שאמרו חז"ל שצריך איניש זה הארי, לבסומה בפורים עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי, כי ידוע שיש ניצוץ של קדושה בתוך כל קליפה שמחיה את הקליפה. למה יש להם כזה כוח לחמאס? כי בחדר של סינואר בטח יושבת אמא של אבי בסים עם שני התינוקות שלה. וזה מה שמחיה אותו. ואם יסתלקו ממנו הניצוצות הקדושים, השבויים, לא יישאר לו חיות ויתבטל לגמרי מיד. וביום פורים הגדול הזה אנו רוצים שגם לניצוץ השבוי יגיע חיות משל עצמו, אבל שלא יגיע האור גם לקליפה שסביבו, גם לסינואר. לכן צריך האדם להשתקר ביום הזה כדי שישגה ויאמר בטעות ברוך המן, ואז ישלח ברכה לניצוץ ששבוי בתוך המן, אבל אסור שתהיה זו ברכה בכוונה שלמה, שאם יהיה ככה, תתברך גם הקליפה, גם סינואר ינצל. ולכן צריך לומר ברוך המן מתוך שחרות, טעות בזיהוי, להמשיך אור גם לניצוץ ההוא השבוי, וצריך לאומרו שלא בכוונה, אחר שהוא שיקור, הוא כבר יצא מדעתו. זה דבר מדהים. יש לנו טעויות בזיהוי מהשבעה באוקטובר, לא זיהינו בזמן, טעויות של דוצים, כל הזמן יריד דוץ דדי, במקום לראות על המטרה, ירית עליו. מי יודע אם הטעות בזיהוי הזאת לא הצילה מישהו שנמצא שם, עם המחבל הזה שזיהיתם וקיבלתם אינפורמציה שהוא שמה, אבל יש שם גם ניצוץ מאוד מאוד גדול, שבוי. אני מבקשת, פעם אחת, בסעודת פורים, כשהכל בלגן ותינופת ואיכסה, או כשאת באיזושהי מסיבה, או כשאת רוקדת, תגידי בשקט, בחצי כוונה, כמו שיקורה, ברוך המן, בשקט. יש מצווה כזאת. חייב איניש לבסומה עד דלא ידע בין ברוך מרדכי לארור המן, כי יש חלקים קדושים שנמצאים אצל המן. אני חייבת לשלוח לשם ברכה, אבל סופר ממוקדת. בשביל שהיא תהיה ממוקדת, אני חייבת להיות לא ממוקדת. הבנתם אותי, בנות?
הבנו.
כי אני לא הבנתי אותי. אז זה נורא, נורא, נורא חשוב. אנחנו צריכים איזה ירי לא בכיוון, כדי שנצליח להוציא את השבויים ואת השבויות. תענית אסתר. תענית אסתר ביום רביעי בערב, לא שמים עדיין, חמישי בבוקר. מה קורה ביום חמישי בבוקר? שבע פעמים. אומרים את פרק כ"ב בתהילים, אלי, אלי, למה עזבתני? בנות, יש שם תיאור של שבויה בשבי. לשוני מודבק, היא רעבה כל כך. נותנים לה ללבוש בגדים מגעילים, על לבושי אפילו גורל. כערי ידיי ורגליי, היא מתארת איך היא קשורה. עליי כל מחשבותם, הם לא עוזבים אותי שנייה אחת. היא בן אדם קלו ומפוחד ומבוהל. כשאומרים את המזמור הזה, צריך לחשוב שעכשיו אנחנו נקשרות לעזרת נשים ענקית בשמיים שמתפללת איתנו עכשיו. למה? אני מסבירה לכם כל שנה את הגאון מווילנה הנהדר, שכשהיא מופיעה בתענית אסתר מול אחשוורוש, היא אומרת, אם מצאתי חן בעיני המלך, ואם טובה אני בעיניו, ואם טוב הדבר בעיני המלך, אומר הגאון מווילנה, מה היא צועקת? היא צועקת, אמא, 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 אמא. אם לא הייתי יתומה, אומרת אסתר המלכה, שאין לה אב ואם, הייתה לי אמא ששומרת עליי, לא הייתי מגיעה לכל המצבים האלה. אבל אין לי אב ואם. אמא, אמא, שימו לב למילים של פרק כ"ב. כי אתה גוחי מבטן. אני לא ביקשתי להיוולד. אתה היגחת אותי מבטן. מבטיחי על שדי אמי. יש הבטחה אחת לתינוק שהוא נולד, שהוא יהיה על שדי אמו בביטחון מדהים, אבל אמא של אסתר המלכה מתה בלידתה, לא עלינו. אתה גוחי מבטן, מבטיחי על שדי אמי, מרחם אמי אלי אתה. יש לי רק אותך מהיום שנולדתי. אל תרחק ממני, כי צרה קרובה. כשאומרים את פרק כ"ב בתהילים, עומדות כל האימהות בשמיים בעזרת נשים ענקית, ואומרות לך, תקשיבי מאמי, יש אישה שאין לה זוגיות, יש אישה שאין לה אחים, ויש אישה שאין לה ילדים. אין דבר כזה בעולם אישה שאין לה אימא. וגם אם אימא שלה פה, היא לא בתפקוד מי יודע מה, ואימא לא מוצלחת, יש מיליון אמהות בשמיים, רואות את הצבע שלך בעיניים. כתוב שכשאסתר מגיעה אחרי שלושה ימי צום, הוא רוצה להרוג אותה. אחשוורוש, אנוכי לא נקראתי לבוא. אבל פתאום הוא רואה עליה חוט של חן. והוא נותן לה את שרבית הזהב. מה זה החוט הזה? המהר"ל אומר שכשמוציאים ילדים לטיול, כדי שהם לא ילכו לאיבוד, נותנים להם חוט להחזיק בו. זה כל השושלת האימהית המדהימה מהשמיים שמתפללת יחד איתך בתענית אסתר, ואת בת, את פתאום בת של כל כך הרבה אימהות שמתפללות עלייך, ואת מתפללת עליהן שיהיו להם עוד דורות. אני אקרא את המילים המשגעות של הרב ווטנר, שאומר פרשת זכור, את אומרת מלחמה להשם בעמלק מדור דור, אומר הרב הוטנר זצל, עמלק נלחם על הקשר בין אם לביתה. מלחמתו של עמלק היא בקשר שבין דור לדור. מפני שעיקר המלחמה בעמלק והכוח מולו הוא בצירוף של דור לדור. ככה כל השושלת בשמיים מתפללת עלייך. ועיקר מלחמת עמלק הוא שלא יצטרף דור לדור. ולא תצטרף אם לביתה ובת לאמה. כי בצירוף הזה גנוז אור הגאולה. והמקום היותר חביב לעמלק, תקשיבו למילים האלה, הוא החלל המתהווה בין דור אחד למשנהו. וככל שהוא יצליח להפריד בין דור לדור, כך הולך ומתרחק המועד של ביאת המשיח שתלוי במספר דורות צמודים זה לזה. את חייבת בקפבית בתענית אסתר להגיד, אמא, אני סולחת לך. אמא, אני מבקשת ממך סליחה. מפני שרק ככה תוכלי להחזיק בחוט הגדול הזה של השושלת. וכל האמאות התפללו יחד איתך בעזרת הנשים הענקית מהשמיים. שבע פעמים, פרק כ"ב בתהילים, לבקש אחרי כל פרק בקשה ולומר בזכות מרדכי ואסתר. כך כותב בעל קו הישר, קו באמת. פעם ראשונה, ואז את מבקשת הבת שלי. פעם שנייה, עם ישראל. פעם שלישית, החיילים שלנו. פעם רביעית, הפצועים. כשתגיעי לפעם שביעית, כבר תהיה לך כזאת תפילה ענקית, שקוראים לה לך כנוס את כל היהודים. אני אקרא כמה מילים, אנחנו לא נאריך, אני אקרא רק כמה מילים יפהפיות שכותב הרב סולובייצ'יק, והוא אומר, מה זה צעקה גדולה ומרה? האם תפילה בקול רם מתקבלת יותר מתפילה חרישית? האם השם בוחן את עוצמת גלי הקול? מה זה צעקה גדולה ומרה? הצום שאת צמה, גם אם קשה לך לצום, אל תכניסי כלום לפה, תגידי שבע פעמים פרק כף ב' ואז תשתי אם את צריכה ואם קשה לך. הצום עצמו הוא צעקה ענקית שנאמר דברי הצומות וזעקתם. כך כתוב במגילה. הצום מדבר בשבילך, גם אם את לא מתפללת מילה, הוא גם צועק אותך. צעקה היא גדולה. כי אסתר המלכה החליטה שהיא לא אדם בודד, אלא עם. צעקתה הייתה כצעקתם של מיליונים, מרק כדמעותיהם המצטברות של מיליונים. צעקתה הייתה סך כל התפילות האינדיבידואליות. צעקותיה גילמו את כל הצרות של עם ישראל. יחד איתה בכתה האומה. צמות לך, צמות לך, אומרת החיילת. אני אעשה לך צומות, כי אני רוצה שיראו את הנשים של העם הזה גאות, ולא משנה מה עבר עליהם. זאת ההתגלמות של אסתר המלכה. לפני מנחה, לפני הצהריים, מצווה מאוד גדולה שמבטלת גזרות, לתת מחצית השקל לצדקה 28 שקלים השנה. לפני מנחה, למי שאת רוצה, זכר למחצית השקל, 28 שקלים, לפני שעת הצהריים במנחה. ואנחנו נגיע לפורים עצמו, כשעורכים את השולחן מאוד מאוד יפה, גם אם את לא אוכלת בבית, שמים עליו פיצוחים למי שאין תינוקות קטנים, כי אסתר המלכה אכלה רק כשר ואכלה פיצוחים, ואיך? והמצווה של היום הזה, לשמוע מגילה בערב וביום, משלוח מנות, לשלוח לאישה אחת שאת נורא רוצה לשלוח לה רמזים של אמונה, זה צריך להיות שני סוגי מאכל בצלחת אחת. אפשר להוסיף מכתב מלא בלב, מלא באהבה, מלא במילים טובות. משלוח לאישה אחת עם שני דברים. ומתנות לאביונים, לתת לשני עניים סכום, ולא לבדוק בציציותיהם. כל הפושט יד נותנים לו, לתת לשני עניים סכום שהם יכולים לקנות בו אוכל, פיטה עם משהו, למשל, פלאפל, לחם בשר, לא יודעת מה. כל אחת לפי הזה שלה. מתנה זה שם דגש על הנותן. את לא צריכה להרגיש כלום כלפי אני. נתתי. מתנה. אני הנותנת. מנה זה שהיא תפתח והיא תגיד זה ממנה. לכן מותר לעשות את הדבר הנלוז והמכוער, להעביר בדלת מסתובבת. תודה משפחת כהן, בבקשה משפחת לוי. זה לא אסור לפי ההלכה. אבל משלוח אחד, אחד. את מכינה עם כל הלב וכל האהבה, עם מכתב אהבה מהמם. ובסוף, הכי הכי חשוב, את תופסת פינה, כשכולם בסעודה, כשכבר חילקת את המשלוחים, את עכשיו הכהנת הגדולה ביום הכיפורים, בנות ביום כיפור, נכנס הכהן לקודש הקודשים, כמו אסתר המלכה שנכנסת לחצר בית המלך, ויומר המלך, זה השם, לאסתר המלכה, זו את, במשתה היין, בזמן של הסעודה, מה שאלתך אסתר המלכה, ומה בקשתך, עד חצי המלכות ותאס, ואת מבקשת רק דבר אחד, אחד, חן. אם נמצאתי חן בעיני המלך, ריבונו של עולם, לא ייתכן שחמישה חודשים אנחנו לא מוצאים חן בעיניך. לא ייתכן שאנחנו קוברים היום חייל שנהרג בשבעה באוקטובר, ועד עכשיו אין גופה להורים שלו, שקברו חפצים שלו. לא ייתכן שאנחנו חסרי חן בצורה כזו. אני מבקשת ממך, ריבונו של עולם, שנמצא חן, שנזכה לאסוף פירורי שמחה, שנזכה שכל יהודי או יהודייה או ישראלי או ישראלית שאנחנו פוגשים, נזכה לשאת את חינם, שכשהם יביטו בנו, הם ירגישו כל כך שווים, כל כך מופלאים. אל תשכחו את המילים של עמישר, השם ייקום דמו, אני ימני, אבל כליה אחת שלי מפגינה בקפלן. הקדוש ברוך הוא בוחן כליות ולב. אנחנו עם אחד, לך כנוס את כל היהודים. אני עכשיו קוראת לבמה בהתרגשות ממש גדולה את קבוצת הבנות להקת פפריקה, שעושות את הדבר המהמם הזה שקוראים לו פלייבק, בדיוק העבודה של אסתר המלכה, נוסעות את חינך, ריקי המדהימה שמגיעה מהמקום המסוכן, דולב, וקדימוש. השיעור מוקדש להצלחה גדולה לשלומו וגלית מארגון לב לה, מלוס אנג'לס. לב אליי.
תודה רבה.